ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף יוד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה, תחילת פרק שני בדף יוד דלת. במשנה אנחנו נשים לב לסימונים, יש לנו מעוינים, ובשוליים ממול תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו א', יש בקורבנות היחיד שאין בקורבנות הציבור, ב', יש בקורבנות הציבור מה שאין בקורבנות היחיד. אז ככה המשנה מחולקת בין שני סוגי או קבוצות הקורבנות האלו. אז המשנה פותחת עם הדברים האלו ככותרות: יש בקורבנות היחיד שאין בקורבנות הציבור, ויש בקורבנות הציבור שאין בקורבנות היחיד. שבקורבנות היחיד, שקורבנות היחיד עושים תמורה, ואין קורבנות ציבור עושים תמורה. קורבנות היחיד נוהגים בין בזכרים בין בנקבות, כלומר הבהמות יכולים להיות מן זכר ומן נקבה, וקורבנות הציבור אין נוהגים אלא בזכרים. כל קורבן ציבור הוא ממין זכר בלבד. קורבנות היחיד חייבים באחריותן ובאחריות נזקיהם. הנסחים הם הדברים המלווים את הקורבן, היין ומנחה. וקורבנות הציבור אין חייבים באחריותן ולא באחריות נזקיהם. רש"י בשורה שלישית: קורבנות היחיד חייבים באחריותן, כלומר יש מהן, מאותן שקבוע להן זמן, שאפילו עבר זמנן חייבים להקריבן, כגון עולת יולדת וקורבנות מצורע. אם עבר שמיני שלו של המצורע, שהוא אמור להביא קורבן ביום השמיני של טהרתו והוא לא, יכול להקריבו לאחר זמן. אבל קורבנות ציבור שיש להם זמן, אם עבר זמנן, בטל קורבנן, כי למפרש בגמרא. אנחנו נחזור למשנה. אבל חייבים באחריות נזקיהם משקרב הזבח. רש"י כותב: משקרב הזבח, שאם קרב הזבח בזמנו ולא קרבו נסחים עמו, שוב פעם היין והמנחה שמלווה את הקורבן, חייבים להקריבם אפילו מכאן ועד 10 ימים, כדי מפרש בגמרא. המשנה ממשיכה: יש בקורבנות הציבור מה שאין בקורבנות יחיד, שקורבנות הציבור דוחים את השבת ואת הטומאה, וקורבנות יחיד אינן דוחות לא את השבת ולא את הטומאה. יש מושג שטומאה הותרה בציבור, אז אם יש מצב שהציבור טמאים בכל זאת, או הכהנים טמאים, גם זה יכול להיות, בכל זאת אם מדובר בקורבן ציבור מקריבים את הקורבן, מה שאין כן ביחיד. אמר רבי מאיר: והלא חביתי כהן גדול ופרו של כהן גדול, זה פרו של אהרון, פרו של יום הכיפור, זה שניהם. החביתי כהן גדול זה סוג מנחה שהכהן גדול היה מקריב כל יום, ואותו פר של אהרון ביום כיפור, קורבנות היחיד הן ודוחים את השבת ואת הטומאה, אלא שזמנו קבוע. הקובע אם קורבן ידחה שבת או לא, זה תלוי אם מדובר בקורבן שזמנו קבוע. רש"י כותב: אלא שזמנו קבוע, כלומר אין הטעם תלוי אלא בקביעות הזמן. אותן שזמן קבוע, שאם עבר הזמן אין להם תשלומים, דוחים שבת וטומאה אפילו ביחיד. ככל שאין להם זמן קבוע אינם דוחים שבת וטומאה, ואפילו לציבור, כגון פר הלם דבר של ציבור, סירי נבוד את כוכבים, אלו הם קורבנות שהם קורבנות ציבור. למשל פר הלם דבר של ציבור, במקרה שבית דין טע טעו בפסק הלכה והטיעו, למשל, אכילת חלב, שהוא נושא עונש קראת, ופסקו בטעות, ועקב כך, הבית דין חייבים להביא קורבן, הוא הפר אלם דבר של ציבור, זה של ציבור, אבל אין זמנו קבוע. אם לא מביאים את זה היום, אפשר להביא את זה בעוד חשבוע. אנחנו נחזור לגמרא. מיד צורה חדשה, הכתר שאתם רואים, אתם רואים אחד פה ועוד חמש שש שורות, עוד אחד, וגם כעבור עוד שבע שמונה שורות עוד אחד. אלו הם, כתבנו בשוליים, הבלטת דיבורי המתחיל מהמשנה, ציטוטים מהמשנה שמביאים התחלת דיון בקטעים השונים במשנה. יש עוד סימן, סימון פה, הצורת הרגש שאנחנו עוד מעט נראה, הם מופיעים בשני כיוונים, אנחנו קוראים לזה מעקב. עם החלק הצער, כיוון מעלה, קושיות על הכללים שהוזכרו במשנה. הפוך, תשובות. אנחנו כעת נתחיל את הגמרא. ציטוט מהמשנה, קורבן יחיד עושה תמורה. והמשנה המשיכה לומר שקורבנות ציבור אין עושים תמורה. וכללה הוא שואל את הגמרא, האם זה כלל ברזל? והרי עופות בקורבן יחיד ואין עושה תמורה. אנחנו למדנו שאין עופות עושים תמורה, למרות שזה כן קורבן יחיד, קורבן עוף של אדם פרטי. אז הנה דוגמה שקורבן יחיד נגד מה שהמשנה אומרת, קורבן יחיד אינו עושה תמורה. הגמרא עונה, כי קטני, מה שעניין המשנה בבהימה הקטני, המשנה מלמדת הדינים שלו במסגרת קורבן בהימה, לא מתעניינת פה בעניין קורבן עוף. אז נכון, כשהמשנה אומרת קורבן יחיד עושה תמורה, אם מדובר בבהימה. שאלה, והרי ולד דקורבן יחיד הוא ואין עושה תמורה. האדם הקדיש קורבן והקורבן התעבר ונולד ולד, אותו ולד קדוש, אבל הוא לא עושה תמורה, למרות שגם זה קורבן יחיד והוא גם בהימה. הגמרא עונה, המעני, המשנה שלנו שקבע שקורבן יחיד עושה תמורה, רבי יהודה העיד, ימר והבלד עושה תמורה. אז הכלל נשאר שקורבן בהימה של יחיד עושה תמורה, כולל ולד. שאלה, והרי תמורה עצמה, אדם המיר מקורבן על בהימת חולין והוא נהיה קדוש ונקרא תמורה, אז הבהימה השנייה הזאת, התמורה, דקורבן יחיד היא, מקריבים אותו כקורבן יחיד ואין תמורה, עושה תמורה. וזה לא יתפוס תמורה אם תנסה להמיר ממנו בבהמה שלישי, לעשות תמורה מהשני לשלישי, זה לא תופס. אז אם אתה אמרת שקורבן יחיד עושה תמורה, הנה דוגמה שקורבן יחיד שלא עושה תמורה. הגמרא עונה, כי קטני, בעיקר זבחה קטני. המשנה מתעניינת בקדושה הראשונה, דינים הקשורים לאותו בהמה המקורי שהקדשת. השתה, דעתית לאחי, עכשיו שהזכרת את התשובה הזאת, אפילו תימה רבנן. לא צריכים להעמיד את המשנה כמו שהעמדנו אותו לפני 3-4 שורות, יש לנו כוכבית בצל הגמרא, דווקא כרב יהודה. אפשר להעמיד את המשנה כרבנן. מה היה הבעיה אז? כי הבעיה הייתה מבלד שאין עושה תמורה, וזו שיטת רבן, אין בעיה. כי קטני, המשנה שלנו מתעניינת בהלכות הקשורות, למה? בעיקר זבחה קטני, ההקדש הראשון, וזה שבלד אינו עושה תמורה, זה לא מהווה פרחה לכלל, כי המשנה, הכלל נאמר על הבהמה הראשונה שהקדשת, ולא תוצאות, כולל ולדות. עכשיו ממשיכים לעוד ציטוט מהמשנה. קורבנות היחיד נוהגות בין בזכרים בין בנקבות. עכשיו הווה אמינא במשפט הזה, קורבנות היחיד, הכוונה לכל סוג של קורבן יחיד, בין זכר, כתוב הקורבנות היחיד נוהגות בין בזכרים בין נקבות, וזה בכל סוג שלמים, עולה, חטאת ואשם, שבכל סוג קורבן תמצא אפשרות לזכר או לנקבה. על זה אנחנו שואלים, נקשה, וכלל ההוא, האם זה כך שבכל סוג של קורבן, אם זה בא בקורבן יחיד, זה בא בזכר או בנקבה? והרי עולה זה קורבן יחיד, וזכר עתיה נקבה, לא עתיה, לא מביאים עולה מנקבה, והעולה הוא קורבן יחיד. הגמרא עונה, היא עולה את העוף. יש עולה שכן המין לא משנה, דתניא, תמות וזכות בבהמות, ואין תמות וזכות בעופות. אנחנו הדגשנו מגלות המפתח, אין זכות, כלומר אין הקפדה על המין שדווקא זכר כשאתה מדבר בעופות. תמות זה תמים, שלא יהיה בעל מום. אצל עופות יכול להיות מה שמוגדר כמום, ובכל זאת קשר כקורבן. אז שוב פעם, אמרת כשאלה שעולה הוא דווקא זכר, לא? אם אתה רוצה לדבר עולות, עולת עוף אינו דווקא זכר, יכול להיות נקבה, כמו הכלל של המשנה. חושיה, והרי חטאת דקורבן יחידי ונקבה, עתיה זכר, לא עתיה, יחיד שחייב קורבן חטאת, הוא מביא רק נקבה. הגמרא עונה, האיקה שעיר נשיא, שעיר נשיא המלך, אם הוא חטא, הוא מביא קורבן חטאת, דמייתי זכר. אז הנה, וזה גם זה חטאת, זה קורבן יחיד. אז בתחום החטאות רואים גם זכרים גם נקבות, הנקבות אצל רוב בני אדם הדיוטות, וזכר אצל הנשיא. קושיה, ואיקה אשם יחיד, זכר עתי, נקבה לא עתי, קורבן אשם שאדם פרטי צריך להביא אם הוא מתחייב, הוא יביא רק זכר, לא נקבה. הגמרא עונה, כי קמו לבנן, קורבן דשווי שהוא שווה בין ביחיד ובין בציבור. אשם ביחיד איתי, בציבור לתי. אשם לא מהווה קושיה, כי המשנה מתעניינת בסוג קורבן שתמצא בין ביחיד בין בציבור, ואז אנחנו מציגים ניגודים. אבל אשם הוא לא נמצא בכלל בציבור, אין אשם ציבור, ומילא זה לא מהווה קושיה, כי שוב פעם המשנה מתעניינת רק באותו סוגי קורבן שנמצאים בין ביחיד בין בציבור. מי בעי תימה? מי קטני כל קורבנות? עוד גישה, פשוט זה לעזוב את ההווה אמינא שבו התחלנו את הקטע. אנחנו התחלנו בהווה אמינא שמה שכתוב במשל קורבנות היחיד, כלומר כל סוג של קורבן יחיד. בואו נעזוב את זה, מי קטני כל קורבנות? זה לא מה שכתוב, אלא יש בקורבנות קטני, בין כל סוגי הקורבנות תמצא סוג של קורבן שביחיד בין בזכר בין בקיבה, ובציבור רק זכר. ומה לדוגמה ומה הניהו, מהו הקורבן שאתה אומר יש בקורבנות אחד, אפילו אחד כזה? שלמים, דאי באי נקבה מייתי, ואי באי זכר מייתי. היחיד שרוצה להביא קורבן שלמים לא צריך להקפיד על המין. עכשיו השיטה מקובצת עוד ת' מוסיף פה, לפוקי זבחי שלמי ציבור וזכרים נינו הוא דעתה, מה שאין כן שלמי ציבור, יש כזה דבר, שלמי ציבור אלו הכבשי עצרת שמביאים בחג השבועות, הם זכרים בלבד. ובכך אנחנו רואים ביטוי לכלל של המשנה, שיש ביחיד קורבנות שתוכל להביא או זכר או נקבה, מה שאין כן בציבור, אותו סוג קורבן, דהיינו השלמים, רק זכר. עוד ציטוט מהמשנה, קורבנות יחיד חייבים באחיותן וכו'. מנה אני מילי, שבקורבנות ציבור אין להם תשלומים. דתנו רבנן, דבר יום ביומו. זה פסוק מפרשה שעוסקת בקורבן המוסף. אנחנו בשוליים הוספנו ציטוטים, פסוקים, ויקח כ"ו פסוק ל"ז ואחר כך פסוק ל"ח. בואו נכיר את הפסוקים לפני שנתקדם בגמרא. הפסוק ל"ז שם, אלה מועדי השם אשר תיקו אותם מקראי קודש להקריב אישה לשם עולה ומנחה זבח ונוסחים דבר יום ביומו. פסוק ל"ח, מלבד שבתות השם ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תתנו לשם. עכשיו חזרה לגמרא, שאלנו מה המקור לומר שבגמרא ציבור אין להם תשלומים. אז כתוב דבר יום ביומו, מלמד שכל היום כשר למוספים. ביומו מלמד שאם עבר היום ולא הביאן אינו חייב באחיותן. יכול לא יהיה חייב באחיות נזקיהם אף על פי שקרב הזבח, שאם הוא כן הקריב את הזבח בזמנו, האם ניתן לומר שלגבי הנסחים אתה לא חייב לדאוג להם? תם לומר מנחתם ונזקיהם, מנחתם ונזקיהם בלילה, מנחתם ונזקיהם למחר. שלגבי המנחה והנסך, זה המנחה כשמו כאינו הנסחים, היין, אלו הפליטים שמלווים הקורבנות, זה כן. אם לא הבאת את זה היום, תביא אותו בלילה, ואם לא הבאת בלילה, תביא אותו למחר. אז זה ביטוי לכך שיש אחריות על הנסחים, בתנאי שהקרבת את הזבח עצמו, את הבהמה עצמה, בזמנו. אנחנו שוב פעם מדברים על קורבן ציבור, ובפרט המוסף, קורבן מוסף שהביאו, קורבן מוסף בשבתות, בחגים ועוד. ריש לקיש אמר מאחה, אנחנו מספרנו לפני, יותר מוקדם בשורה מספר 1, וכאן מספר 2 להוות מקור נוסף. תסביר למה שני מקורות, אבל מקור נוסף למושג הזה. אז ריש לקיש אמר מאחה, מלבד שבתות השם. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. מלבד שבתות השם דהכי כתיב זבח ונסחים דבר יום ביומו מלבד שבתות השם. אנחנו ראינו את זה בפסוקים שקראנו מקודם. דבר יום ביומו זה סוף פסוק ל"ז, סליחה, בואו אפילו מוקדם יותר, זבח ונסחים דבר יום ביומו, סוף פסוק ל"ז, ופסוק ל"ח מתחיל מלבד שבתות השם. ודרשינן סמוכים, הציטוטים האלו היו סמוכים זה לזה. דבר יום ביומו הקרב נסחים מלבד אותן של שבתות, דאם יום טוב אחר השבת הוא הקרב נסחיו עם קורבנותיו, הקרב נסחים ששכחת אתמול ולא הקרבת. אז הנה עוד מקור לאחריות הנסחים. אז אנחנו ממשיכים בגמרא וצריכה. אני צריך את שני המקורות האלו למושג של אחריות הנסחים, שאם הקרבת את הקורבן בזמנו, הקורבן המוסף בזמנו, ולא הקרבת את הנסחים, אז תקריב אותם אחר כך. אז למה אני צריך שני מקורות? הוא צריך, והיא כתב רחמנה מלבוד, מלבד שבתות השם. זה היה הביטוי הזה היה בתחילת פסוק למד ח', והוא בא בעקבות הסוף למד ז', שכתוב שם זבח ונסחים דבר יום ביומו מלבד שבתות השם. אז אם היה כתוב מלבד שבתות השם, הווה אמינא ביום אין ובלילה לא, כי בקטע שציטטנו כתוב זבח ונסחים דבר יום ביומו, אז הייתי חושב שאפשר להקריב אותו ביום אבל לא בלילה. רשי בסוף שורות הקצרות, ביום אין בלילה לא, דהה דבר יום ביומו כתיב וסמך לי מלבד שבתות השם, כלומר נזקי השבת תקריב היום ביום טוב, כי כמו שראינו מקודם הדוגמה שרשי הביא שהיה קודם שבת ובמרוחת יום טוב, ודרשנו שאם לא הבאת הנסחים של הקורבן שקרבת בשבת, אותו מוסף של שבת, תקריב את הנסחים מחר ביום טוב, אבל בשעות היום, אבל בלילה לא. עכשיו זה מה שהייתי חושב אם היה לי רק המקור של ריש לקיש. אמר קרא, ממשיך הגמרא, אמר קרא ומנחתן ונזקיהם, מה שראינו בברייתא עצמו, וזה מלמד בלילה. והיא כתב רחמנה מנחתן ונזקיהם, ולא כתב מלבד שבתות השם, הווה אמינא בלילה אין ביממה לא. ומה הבסיס לחשוב כך שדווקא בלילה כן וביום לא? זה הגמרא שואלת פה בקטע שאנחנו סימנו בסוגריים, אחרי הסוגריים כתוב צריכי, כי הצריכי חוזר על מה שאמרנו, היא כתב כך והיא כתב כך, לכן אני צריך את שניהם. עכשיו ומה ישנה, שואלת הגמרא, מה ההבדל בין בלילה ליום המחרת? תשובה, משום דבקודשים, כשאנחנו מדברים בתחום הקרבת קורבנות, וזה מה שאנחנו עסוקים בו עכשיו, לילה הולך אחר היום. רש"י, שורה שנייה מתחת לגמרא, ומה ישנה, כלומר בחיתמה, מה ישנה דלמה בלילה אין ביממה לא, הקרא סתמה כתיב, הפסוק אומר מנחתם ונזקיהם, למה הייתי מתלבש על הלילה שזה הזמן להשלים הנסחים שלא הכתבת ביום אבל לא ביום ממחרת? רש"י ממשיך, משום דקודשים הלילה הולך אחר היום שעבר, תכתיב ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר, אמר כל הלילה קרי יום קורבנו, הלכך סרקא דאיתחמינא בלילה יקרב הנסחים, דהווה מיום שעבר, אבל ביממה דלמחר לא. לכן אני צריך את המקור השני כדי לכלול גם יום המחר כזמן שמתאים לאחריות הנסחים. כעת רואים סימון חדש, צורת הבית. אנחנו נפנה לשוליים. כתבנו קודם כל נושא הקרבת נסחים בלילה, נגענו עכשיו בדיוק בנקודה הזאת והמקור שלו. המבנה, כתבנו שצורת הבית מהווה מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות והפוך תשובות. נפתח עם קושיה ארוכה, ונסחים מקרבי בלילה, האם זה באמת כך? והתנן, אנחנו פותחים עם בעצם עם ברייתא והתניא, יש תיקון גרסה, ורשי מביא את הרקע. אז אנחנו נפנה מיד לרשי כדי להיכנס לעניין. רשי נמצא ארבע שורות מתחת לגמרא, אין לי וכולי, בתורת כהנים אי ואקרא קאי. מה שאנחנו רואים כאן זה נמצא במדרש על ספר ויקרא תורת כהנים, והוא שייך או קשור לפסוק ואקרא קאי, תכתיב היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. זה הפסוק שהיא נותן מבוא השמש ומתעקלים והולכים כל הלילה. הביטוי מבוא השמש זה אחרי שקיעת החמה. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. אין לי אלא דברים שדרכן לקרב בלילה, שאז מה שכתוב בפסוק שייך שהיא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. מה זה כולל? דברים שדרכן נקרב הלילה, כגון איברים ופדרים, אלו הם המאיים, החלקים של קורבנות שמקריבים מבוא השמש ומתעקלים והולכים כל הלילה כולו על המזבח, באש, במערכה על המזבח, במערכה שעל גבי המזבח. דברים שדרכן לקרב ביום, כגון הקומץ, הלבונה ומנחת נסחים, וזה מה שאנחנו רצינו להדגיש, שמעלן, ואני מדלג על הסוגריים לשנייה, דוגמה בתוכם עוסקת בתיקון. אז נסחים, אמרנו מנחת נסחים שמעלן עם בו השמש. מה זה עם בו השמש? זה קודם שקיעה, שמתקלים והולכים כל הלילה מניין, שזה גם לגיטימי, תעלה אותם קודם השקיעה והם יישרפו על המזבח כל הלילה. תלמוד אומר ואת תורת העולה, זאת תורת העולה ריבה. אז אנחנו רואים שהזמן של כל הלילה מיועד לא רק לדברים שדרכן להקריב בלילה, אלא גם דברים שדרכן להקריבן ביום. מה שחשוב לנו, קטני מיה מנחת נסחים ביום. אנחנו אמרנו מוקדם יותר לפני הברייתא כאן, שעל פי הגמרא שקדם לו, שנסחים מקריבים גם בלילה. זה הזמן שלהם, גם בלילה. אם לא יקרבת אותם ביום, תקריב אותם בלילה. כאן הנסחים מתוארים כדבר שמקריבים ביום. הגמרא עונה, אמר רמי בר חמא, לא קשיא. כאן לקדש, כאן לקרב. הלילה הוא הזמן להקדיש אותם, את הנסחים. אפשר להקדיש נסחים בלילה. היום הוא הזמן להקריב. להקריב אותם על גבי המזבח. אמר לי רבה, אם מקדש קדשי, אם אפשר להקדיש אותם בלילה, קרובי נמי מקרבי, אז אפשר להקריב אותם בלילה. והתניה, ונביא הוכחה לזה, זה הכלל, כל הקריב ביום אין קדוש אלא ביום, בכל הקריב בלילה קדוש בלילה, בין ביום בין בלילה קדוש, בין ביום בין בלילה. אז אנחנו רואים קשר בין הזמן שראוי להקדיש אותם לזמן שראוי להקריב אותם. ואז אם אתה אומר שמקריבים אותם בלילה, מקדישים אותם בלילה, גם מקריבים אותם בלילה. אלא אמר רב יוסף, סמי, זאת אומרת תמחוק מנחת נסחים מאה מתניתה, לא לספור את המנחת נסחים עם הדברים שדרכן לקרב ביום. אנחנו ראינו את המקור, יש לנו אגב חיצים מצד הגמרא, אז אם אנחנו נתחבר לחץ שלמעלה מכאן, שם היה דברים שדרכן לקרב ביום, כגון, והיה רשימה של דברים, כולל מנחת נסחים. פעם רב יוסף תוריד מנחת נסחים מאותו מקור, שבמילים אחרות לא נגדיר את המנחת נסחים שדבר שדרכן לקרב ביום. נשים לב כעת בהמשך הגמרא, יש לנו סימון של קטע ארוך, כתבנו אצל הגמרא רב דימי עם הפס המקווקו. הוא מדבר עד שורה שלישית בעמוד ב', כיסליק רב דימי אשכחי לרב יומיה. כשרב דימי יצא מבבל לעלות לארץ ישראל, הוא מצא את רבי יומיה וכאמר משמי דרב יהושע בן נבי, מניין לנסחים הבאים עם הזבח שאין קרבין אלא ביום? תמד לומר ולנסקיהם ולשלמיכם, מה השלמים ביום? כמו שמקריבים קורבן רק בשעות היום, אף נסחים ביום. אמר, אז רב דימי אמר את הדבר הבא: אי אשכחי אינשי הווה כתיב איגרתה. אם הייתי מוצא בן אדם, הייתי כותב איגרת. שלחי לרב יוסף ולא תסמי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ולא תסמי מנחת נסחים ממתניתה. ראינו רק לפני כמה שורות רב יוסף אמר לאור הקושיות בעניין הנסחים, שאחרי שהעלינו שאלה בעניין זמן הקרבתם, אז הגענו, לפי רב יוסף, הגענו למסקנה שנסחים הם לאו דווקא ביום. וכעת רב דימי שומע את הדרשה הזאת משמו של רבי יהושע בן לוי, שנסחים הבאים עם הזבח הם מקריבים אותם דווקא ביום. אז זה מתאים לברייתא שראינו מקודם, שהיה רשימה של דברים שדרכן נקרב ביום. זה יכול לכלול מנחת נסחים, אותם נסחים שבאים עם הקורבן, ואין צורך למחוק את זה כמו שרב יוסף הציע. והגמרא ממשיכה: ולא קשיא, זה שמצד אחד ראינו נסחים שמקדישים ומקריבים אותם בלילה, ומצד שני את המקור ההוא שנסחים זה דווקא ביום, אין קושיה. כאן בנסחים הבאים עם הזבח, אלו הם דווקא ביום, וכאן בנסחים הבאים בפני עצמן. רש"י למעלה, שורה ראשונה, דקטני נסחים בהדין לדברים שדרכם לקרב ביום, היינו בנסחים הבאים עם הזבח. בשיטה המקובצת עוד חב גימל, אמרנו אלו שבאים עם הזבח זה דווקא ביום, דקדשן שחיטת הזבח בגופי, שחיטת הקורבן מקדש אותם נסחים, דלא מצי למקריבינה בלילה. וממילא אותם נסחים שבאים עם, שמלווים את הקורבן, אני לא יכול להקריב אותם בלילה. בפני עצמן, רש"י כותב, נסחים הבאים בפני עצמן שלא קידשו בשחיטת הזבח, הם לא אלו שמלווים את הקורבן. יש כאלו נסחים, אדם מקדיש נסחים, יינות לשם ניסוך על המזבח, יכול להקריב בלילה. הקיץ, יש לנו קטע בסוגריים, ו אנחנו בכוכבית, בשוליים מאירים, בתוך הסוגריים קיים דיון אם מותר לכתוב איגרת של דברי תורה. הוא חודם רב דימי בסוף עמוד א'. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה בעניין נסחים הקריבים בלילה. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת נציין עוד פעם שהנושא בתוך הסוגריים זה בעניין כתיבת תורה שבעל פה. יש לנו תורה שבכתב, החמישה חומשי תורה שמשה רבינו כתב על פי השם, זה תורה שבכתב. אני לא מתייחס כעת לנביאים וכתובים. תורה שבעל פה, הלימוד שלנו בעיקר התלמוד, שהיא הסביר התורה שנמסר מסיני, אבל בעל פה. האם מותר לכתוב אותו? אז תשאלו, ודאי, אנחנו קוראים תורה שבעל פה מתוך דף גמרא, מתוך הכתב. זה נכון, אבל זה לא מה שפעם היה. אז אנחנו נעלה את זה כשאלה, כקושיה. הגמרא ממשיכה כעת בשורה שלישית מראש העמוד, והיא אשכח גברה כתיב, היא כתב, אם היית מוצא אדם שיוליך את המכתב לרב יוסף, היית כותב? ואמר רבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כותבי הלכות שכותב, מה זה הלכות? תורה שבעל פה, כשורף התורה, מאוד, מאוד חמור. ומה זה כשורף התורה? רש"י כותב שאין מצילין אותן בשבת מפני הדליקה. לשנחין שעשו לשלטן כתובים תורה שבעל פה היא. אז רואים הגינוי על מי שכותב תורה שבעל פה. בשיטה המקובצת עוד גימל, כותבי הלכות כסופי תורה, גיליון פירוש כותבי תלמוד כסופים פסוקים מן התורה, והתלמוד לא ניתן לכתוב, כדמר אלה אתה כותב וכולי. אנחנו נראה את הדרשה הזאת עוד מעט. והיא כותב אדם אי אפשר בלא פסוקים, ומאן דמשכח לי, כיוון שלא ניתן לכתוב או גונזו או סורפו. נמשיך בגמרא. והלמד מהן, מי שלומד מתוך ספרים אינו נוטל שכר. ודרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דריש לקיש, הוא היה המתורגמן של ריש לקיש, מי שהמשמיע את השיעורים של ריש לקיש לרבים, כתוב אחד אומר כתב לך את הדברים האלה, וכתוב אחד אומר כי על פי לשון על פה, על פי הדברים האלה לומר לך דברים שעל פה אי אתה רשאי לומרן בכתב, ושבכתב אי אתה רשאי לומרן על פה. תוספות הראשון, דברים שבכתב אתה רשאי לומרן על פה, ואם תאמר איך יקרמינן מזמורים על פה, ויש לומר שאין דאין להקפיד רק מה שכתוב בחומש, בניגוד למזמורים שהם הכתובים כמו ספר תהילים. אמנם קשה איך יקרינן ויושע וקריאת שמה שהם מהתורה עצמה וקוראים אותם על פה, ויש לומר דאין להקפיד אלא בדבר שמוציא אחרים ידי חובתן. אז לפי תוספות עיקר ההקפדה זה פסוקים שאדם קורא אותם כדי להוציא אחרים. אולי הדוגמה הבולטת ביותר פרשת עמלק, מה שאנחנו קוראים שבת זכור. אלו פסוקים שצריכים להשמיע אותם, ולכן צריכים להקפיד שמי שמשמיע אותם דווקא מתוך הכתב, מתוך ספר תורה ולא על פה. אנחנו נחזור לגמרא, ותנא דבי רבי ישמעאל, כתב לך את הדברים האלה. אלה אתה כותב, זאת אומרת התורה שבכתב, אבל אין אתה כותב הלכות. אז עד כאן הקושיה איך רב דימי הציע לכתוב את הדרשה ששמעו מרב שמעון הנביא ולשלוח אותו באיגרת לרב יוסף. הרי אתה כותב פסוקים והדרשה, זה הפסוקים עצמם לא עיקר הבעיה, אבל הדרשה, ההסבר שהם שלהם, שהם בגדר תורה שבעל פה, וזה אי אתה יכול לכתוב. הגמרא עונה, תשימו לב, תשובה כמה שורות, אמרי דילמה מילתא חדתא שייני, דבר שלא היו יודעים לתרץ את המקורות, את הברייתות שראינו מקודם, ועכשיו גילו את התשובה, אז אולי מצד זה מותר לכתוב אותם. דה רבי יוחנן ריש לקיש, מעייני בספרה דאגדתא בשבתא. הם היו מעיינים ב... מה זה ספרה דאגדתא? תוכנם, נגיד, תוכנם של ספרי אגדה, תורה שבעל פה. ורשי כותב, מעיינים בספרי אגדתא שלא השתקחו. מה יהיה? לא לכתוב אותם ומה? ואז הכל ישכח, או לכתוב אותם, למרות שיש לכאורה בעיה בזה, אבל אחרת הכל ישכח. אז הם היו משתמשים, מעיינים בספרים כאלו, ודרשי והסבירו, אחי, מה ההתר? עת לעשות לשם, הפרו תורתך. אמרי, וכאן ההסבר, מוטב תעקר עוד אחת מן התורה ואל תשתכח תורה מישראל. אני קורא את זה עוד פעם, מוטב תעקר, יש גרסה שמוסיפה עוד אחת מן התורה ואל תשתכח תורה מישראל. רשי כותב, עת לעשות לשם, כשעושים הדבר לשם קדושת השם, ראוי להפר תורתך ומוטב תעקר וכו'. נכון, זה שכותבים תורה שבעל פה זה מקביל לעקירת אות מהתורה. אתה מעוקר, אתה מבטל הלכה, אתה עובר על הלכה. אבל אחרת התוצאות יהיו הרבה יותר גרועות. אני רק רוצה פה להזהיר הזהרה חמורה, שאי אפשר לכל אחד מאיתנו לפעול ולעשות חשבונות של עשיית עבירות בגלל איזו מאתרות נעלות. כדי להפעיל סעיף כזה, אית לעשות לשם הפרו תורתך, צריך סמכות עליונה כדי להפעיל את זה. אז כאן ראינו רבי יוחנן וריש לקיש בסדר גמור, אבל זה לא כולל כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין נסחים. אמר רב פאפה, השתא דאמרי, נסחים הבאים בפני עצמן קריבין אפילו בלילה. כל הדרשה ששמענו לפני כן, נזדמנו לו נסחים בלילה. אם נזדמן לאדם יינות למשל שהוא יכול להקדיש להביא לבית המקדש, אז מקדיש בלילה ומקריב בלילה. אמר לרב יוסף, ברי לרב שמעיה לרב פאפה, תניה דמסייע לך, זה הכלל, כל הקרב ביום אינו קדוש אלא ביום, כל הקרב בלילה קדוש בלילה. אז רואים שמה שאדם מקדיש בלילה הוא יכול להקריב בלילה. אמר רב עדה בר אהבה, מאחר שהוא הקדיש את הנסחים האלו בלילה, שייך בהן מה שנקרא פסול לינה, שאם הם נשארו ללא הקרבה למזבח מעבר לזמן, ומה הזמן? והנה הוא אומר, ועלות השחר פוסלת בהן כאיברים. בבוא בוקו של יום, עלות השחר, אותם נסחים שהקדשת בלילה, יש גבול עד כמה אתה יכול להשאיר אותם ללא הקרבה. אז אם אתה משאיר אותם למטה מהמזבח עד עלות השחר, כמו איברי קורבן שהיו, הקרבת את הקורבן בשעות היום, לא הספקת להקריב את האיברים בשעות הלילה והשארת אותם מתחת למזבח על הרצפה עד עלות השחר, אז איברים האלו נפסלו ואתה לא יכול לעלות אותם שוב על המזבח. קריאת הרב דימי, אמר רב יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוצדק. עכשיו אנחנו ממשיכים בקטע שצריך בגמרות המסומנות, אתם רואים מזכרת אבל מקווקו, וכתבנו בכוכבית מן הצד בשוליים מזכרת מקווקו לתחם דרשת רבי שמעון בן יהוצדק. הייתי אומר לך דרשה זה דרשה על קטעי פסוק. הפסוק מובא אצלנו בתוך הגמרא מפס כפוק תחת כל קטע וקטע, לראות את הפסוק ברצף אז הוספנו אותו בשוליים במדבר פרק חפטט פסוק למד תת, נקרא את הפסוק ברצף מן השוליים כאן. אלה תעשו לשם במועדיכם לבד מנדריכם ונדבותיכם לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיהם ולשלמיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. עכשיו הגמרא, אלה תעשו לשם במועדיכם, אלו חובות הבאות ברגל. רש"י כותב חובות הבאות מחמת הרגל ברגל, כגון עולת ראייה וחגיגה מוספים, קורבנות ששייכים לחג. לבד מנדריכם ונדבותיכם, לימד על נדרים ונדבות שקריבים בחולו של מועד. אלו קורבנות שאדם מביא מרצונו, לא קשורים ישירות לחג, אלא בכל המועד הוא יכול להקריב גם אותם. ולעולותיכם, במה הכתוב מדבר? אי בעולת נדר, הרי כבר אמור, נדריכם, כבר דרשנו שאפשר להביא אותם מהמילה נדריכם, אני לא צריך עולותיכם בשביל זה. ואי בעולת נדבה, הרי כבר אמור, ונדבותיכם. אינו מדבר אלא בעולת יולדת ועולת מצורע. ולמנחותיכם, במה הכתוב מדבר? אי במנחת נדר, הרי כבר אמור, אמרנו נדריכם. אי במנחת נדבה, הרי כבר אמור. אינו מדבר אלא במנחת חוטא ובמנחת קנאות. מנחת קנאות זה מנחה שהסוטה מביאה. ולנזקיכם ולשלמיכם, מקיש נסחים לשלמים. מה השלמים? ביום, אף נסחים ביום. ולשלמיכם לרבות שלמי נזיר. אז הגמרא כעת בהמשך תתייחס לדרשה האחרונה, ולשלמיכם לרבות שלמי נזיר. נזיר בסיום נזירותו הוא מביא מספר קורבנות וביניהם קורבן שלמים, והקורבן שלמים הזה הוא אחד מהדוגמאות שהפסוק הזכיר בדברים שאפשר להביא בכל המועד. אמר לי אביי, ולמה מור שלמי פסח? למה על המילה לשלמיכם הדפת לדרוש לרבות שלמי נזיר ולא תדרוש שלמי פסח? מה זה שלמי פסח? רש"י כותב שלמי פסח חגיגת י"ד, קורבן חגיגה שמביאים יחד עם הקורבן פסח בי"ד ניסן, שכשהייתה חבורה מרובה, אם יש הרבה אנשים שמנויים על הקורבן פסח נמנים על הפסח, עוד פעם, חבורה ומורב נמנים על הפסח, ואינו סיפק להם, והם לא יכולים לאכול על הסובה מהקורבן פסח. היו מביאים עמו שלמים, ואם הפרישן לשם כך, ולא הכיוון, נגיד, הפרישו קורבן שלמים לשם י' ד' ניסן, אבל לא הספיקו. יקריבון בחולו המועד דהי שלמי נזיר, שאם באמת הפסוק מתייחס לשלמי נזיר להביא אותם בחול המועד, לא צריך ריבוי לרבויי, לא צריכים ריבוי מיוחד לשלמי נזיר. דמנדריכם ונדבותיכם נפקא דנזירות על ידי נדר בעליו ונידר ונידב קרין הבי, לכאורה כלול כבר בדרשה על המילים מנדריכם ונדבותיכם. אבל שלמי פסח חובה ענינו כדי מפורי פסחים ואילו דברים, זה לא דבר שהוא בא מרצונו גרידה, אלא כפי שאמרנו, מאחר שיש דין שקורבן פסח צריך להאכיל על הסובה, צריכים עוד מזון, עוד בשר לפני אכילת הפסח, אם כך הם התנאים. כמו שאמרנו, יש הרבה מנויים על אותו קורבן פסח, אז הם נאלצים להביא אותו קורבן שאנחנו קוראים שלמי פסח, או יש לו שם אחרת, חגיגת י' ד'. אז השאלה בקיצור, למה על המילה לשלמיכם באים לרבות שלמי נזיר, בזמן שלכאורה שלמי נזיר כבר כלולים בנדריכם ונדבותיכם, מאחר שאדם מקבל על עצמו נזירות מרצון, הוא מנדב או נודר הנזירות. אז שלמי נזיר כבר כלולים בדרשה הקודמת. הגמרא, אנחנו נקרא את תחילת הקושי עוד פעם. אמר לי אביי ולמה מור שלמי פסח היא שלמי נזיר נידר ונידב הוא, וזה כבר נלמד מנדריכם ונדבותיכם. ותנן זה הכלל, כלשהו נידב ונידר קרב בבמת יחיד, ושאינו נידב ונידר אינו קרב בבמת יחיד. ותניה, המנחות והנזירות קריבים בבמת יחיד, דברי רבי מאיר. אז אנחנו רואים מכאן שנזירות, הקורבן של הנזיר, מאחר שהם קריבים בבמת יחיד, במת יחיד היה בתקופות קודמות, למשל בין התקופה של חורבן משכן שילו עד לבניין בית המקדש בזמן שלמה המלך, היה היתר לכל אחד להקים במת יחיד בחצרו, אבל לא כל דבר נקרב על במת יחיד. מה שכן, דבר שבא בנדר הוא נדבה, ומאחר שקורבן נזיר קריבים בבמת יחיד, אנחנו רואים שהם באמת נדר, הם נכללים בהגדרה הזאת של נידר ונידב. אז השאלה בתוקפו, למה בדרשה הקודמת ולשלמיכם אני בא לרבות שלמי נזיר, בזמן שלכאורה שלמי נזיר כלולים בנדריכם ונדבותיכם? הגמרא עונה, סמי מכאן נזירות. בשורה הקודמת שבתוך ברייתא כתוב המנחות והנזירות קריבים בבמת יחיד, נמחוק, נוריד נזירות, אז הוא לא קרב בבמת יחיד. ואם הוא אינו קרב בבמת יחיד, סימן שהוא לא דבר שבא בנדר ונדבה, ולכן אני צריך שלמיכם לרבות את השלמי נזיר, שבכל זאת, למרות שהוא לא בגדר נידר ונידב, בכל זאת קריבים בחול המועד, תודות לדרשה לשלמיכם. הגמרא ממשיכה כאן במסע ומתן, אנחנו משתמשים כעת במשולשים כדי להראות את המעקב. השפיץ למעלה קושיות, שפיץ למטה תירוצים. מי איקה למען דאמר דנזיר לאו נידר ונידבו? כרגע הורדנו נזירות מאלו שקריבים בבמת יחיד בטענה שזה לא נידר ונידב. הייתכן? האם יש מה דמר שחושב שזה לא נידר ונידב? ואכתיב, מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך. אבשלום היה נזיר, בלי להיכנס לאיזה סוג נזיר, הוא היה נזיר. והוא אומר אל המלך, אל אביו, דוד, אלך נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי והשם בחברון, כי נדר נדר עבדך וכו'. מה אליו? הקורבן. אבשלום התייחס להבאת קורבן, שזה תוצאה מהנדר שהוא נדר, והוא היה נזיר. אז אנחנו רואים שזה כן, הקורבן נזיר כן בגדר נדר, נדר ונדבה. רש"י כותב, אשר נדרתי לשם בחברון, משמע בחברון אלך ואשמע שם נדרי, והוא נדר נזירות היה. תב שלום נזיר עולם היה, הוא מ-30 ל-30 יום היה מגלח ומביא קורבן. זה דין של מה שנקרא נזיר עולם, שכל 30 יום הוא יכול להתגלח, ואם הוא כבר מתגלח הוא צריך להביא קורבנות. ומידה הלך להקריב קורבנות נזירותיו בחברון, תהי במת יחיד, שמע מילה נידר ונידב הוא. אז הגמרא עונה, לא, מה שמוזכר פה בפסוק והשלם את נדרי, העיקר נדרו אמר. רש"י כותב, העיקר נדרו קאי, היי בחברון, העזכור של חברון זה בקשר למקום שהוא קיבל על עצמו הנזירות בהתחלה. ואחי כמה, אינך נע לבמה גדולה בגבעון. במה גדולה זה מקום שמקריבים גם חובות, לא רק נדר ונדבה. ובאותם שנים בין חורבן משכן שילה להקמת בית המקדש בזמן שלמה, היה במה גדולה, במה ציבור בגבעון. היו שני מקומות, נוב וגבעון. דהתם הוא מזבח שעשה משה, ושמע נדרי שנדרתי בחברון, וקיבלתי על עצמי עיקר התחלת הנדר, הנזירות בחברון, אבל לא שיביא הקורבן בחברון, כי בחברון לא היה במת ציבור, היה רק במת יחיד, וזה לא מתאים לשלמי נזיר שהם באמת אינם נדר ונדבה. מה כן? מה כן נדר? כפי שהוזכר קודם בפסוק, הקבלת נזירות עצמו בהתחלה. הגמרא ממשיכה עם קושיה. עיקר נדרו, אבשלום קיבל על עצמו נזירו לב, מה? בחברון הרי? ולא בגשור הרי. המקום אחר לגמרי, לא בחברון אלא בגשור. רש"י כותב, הוא מביא את הפסוק, תכתיב, כי נדר נדר עבדך בשבטי בגשור. הגמרא עונה, אמר רב אחא ויתמה רבא בר רב חנן, לא הלך אבשלום אלא להביא כבשים מחברון, והוא יקנה משם כבשים והוא יקריב אותה בבמה גדולה, לא בחברון. הרש"י כותב להביא כבשים ולהקריבם שוב בבמה גדולה, ואחרי כמר אשמה את נדרי, כלומר אשמה את נזירותי וגלח, וזה כרוך בעבד קורבנות, ומחברון אבי הכבשים. הגמרא ממשיכה, אחי נמי מסתברה תהי תמה לעקרובי ודאזין, שאם תגיד שהוא הלך לחברון לשם הקרבת הקורבנות, שביק ירושלים ויעזר ומקריב בחברון, למה כבר לא תלך להקריב אותם בירושלים? ואלא מאי, להביא כבשים מחברון? זה מה שתירצת מקודם, שעיקר הנדר באמת קיבל בגשור. מה העסק של אבשלום עם חברון, אם הוא בסופו של דבר צריך להקריב אותם בגבעון, כי לא מדובר פה בנדר או נדבה? אז מה עשה בחברון? להביא, אלא מה להביא כבשים מחברון? היי אשר נדרתי לשם בחברון, מחברון, מבאי אלי, היה יותר מתאים בפסוק שציטטנו מקודם, שאבשלום אמר שאני הולך לחברון, למה? להביא מחברון. מה זה אשר את נדרי שנדרתי לשם בחברון? הבית הוא לא מתאים. עיקר נדר היה בגשור. הסיבה שהוא, לפי מה שתירצת מקודם, הסיבה שמגיע לחברון זה להביא כבשים משם, אז תגיד מחברון, אלא לעולם להקרובי. לא, הוא באמת הלך לחברון כדי להקריב. ודקשיא לך, אם הוא הלך לשם להקריב, וזה הוא בחר את המקום הזה, המי שבק ירושלים הוא מקריב בחברון. אז שאלנו מקודם, למה הוא עזב את ירושלים כדי להקריב בחברון? תקשי לך גבעון, זה מקום קדוש הוא. היית צריך לשאול למה לעזוב את גבעון, שהוא מקום מקודש. ובמיוחד שאנחנו אומרים ש חורבן הזירות אינו בגדר נדר ונדבה, אז למה שלא ילך לגבעון? אלא כיוון שהותרו הבמות, כל אחד דבאי מקריב. מוזכר למעלה, יש לנו חיצים מצד הגמרא, מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך. הגמרא כאן שואלת 40 שנה למען, איזו 40 שנה? תניא, רבי נוראי אומר, משום רבי יהושע, מקץ 40 שנה ששאלו להם מלך. כבר ישראל פנו בזמן שמואל הנביא בבקשה שימנה מלך על ישראל. עד אז עם ישראל היה בהנהגת שופטים ושמואל הנביא, אז ביקשו מלך. המעשה הזה עם אבשלום בא 40 שנה אחרי אותה בקשה. ותניא, אותה שנה ששאלו להם מלך, אותה שנה עשירית של שמואל הייתה. שמואל היה כבר בהנהגה 10 שנים, ואז עם ישראל פנו אליו בבקשתם. הגמרא ממשיכה בדף תדבר, 10 שנים מלך שמואל בעצמו, שנה אחת שמלך שאול ושמואל, הם חפפו למשך שנה, ושתיים שמלך שאול בעצמו. זה מגיע לנו, כבר אנחנו מגיעים ל-13 שנה, ו-37 שמלך דוד, עד שמרד אבשלום. יש כאן עריכות ברש"י וגם בתוספות בעניין הכרונולוגיה, התאריכים, השנים שמאפשרים לגמרא להגיע לחשבון הזה. עד כאן שיעורנו להיום.